טוב, שלום וברכה. הם כרגיל עוסקים בענייני פרשת השבוע בעזרת השם ביום רביעי. בעיקר נעסוק בעניין של בוא אל פרעה, זה פרשת בוא, כן, מה המשמעות של הביאה אל פרעה והעניין של הביאה אל פרעה. אבל לפני כן, באיזושהי הקדמה קצרה, רציתי משהו לעסוק גם ולהזכיר גם בעניין של הבחירה החופשית. אז נתחיל בבחירה החופשית, נעבור אחר כך לבוא אל פרעה, מה המשמעות של לבוא אל פרעה, ולא לברוח אלא לבוא. אז זה בעזרת השם נעסוק בהמשך. אבל קודם כל, ראשית לכל, הבחירה החופשית. דווקא רציתי להתחיל מזה, בוא אל פרעה כי אני הכבדתי את ליבו. אז לא, הבוא אל פרעה יחזור בהמשך, זה לא בדיוק יהיה לפי סדר, אבל כי אני הכבדתי את ליבו, משמע אין כאן בחירה. אין בחירה חופשית לפרעה, כן? אלא הוא כפוי. בעצם יש כאן מין כפייה על פרעה. זה הפך כל היסוד שאנחנו בדרך כלל רגילים ללמוד ולדעת, שיש בעולמנו בחירה חופשית. יש לכל אחד, כל אחת מאיתנו, בחירה חופשית. והנה פה פרעה נמצא במצב כזה שהוא נטול בחירה. נטול בחירה חופשית. אז למה זה? זה קורה, הרי הבחירה החופשית היא מהיסודות הגדולים של עולם האמונה שלנו, שכל אחת יש לה בחירה חופשית לעבוד את השם, באיזה צורה לעבוד את השם, ואילו כאן בלי בחירה חופשית. אז הרמב״ם מתייחס לזה, אז הרמב״ם הלכות תשובה, פרק ו' הלכה, הלכות, כנראה זה הלכה ג' נתחיל, אומר הרמב״ם, אפשר שהחטא אדם חטא גדול או חטאים רבים, הלכות תשובה, פרק ו' הלכה ג', עד שייתן הדין לפני דיין האמת שיהיה פרעון מזה החוטא על החטאים אלו שעשר אצל ברצונו מדעתו, שמונעים ממנו התשובה והם מניחים לו רשות לשוב מרשעו כדי שימות ויובד בחטאו שיעשה. הוא שהקדוש ברוך הוא אמר על ידי ישעיה, הוא השמן לב העם הזה וכו'. כלומר, יש אומר הרמב"ם במציאות כזאת שהעונש שאתה לא יכול לעשות תשובה. מעניין, כך נוקט הרמב"ם. אז העונש של פרעה שהוא לא יכול לעשות תשובה. ככה נוקט הרמב"ם, נראה אם זה כל דעת כולם או שיש דעות אחרות, אבל דעת הרמב״ם שזה היה העונש. העונש של פרעה שמכביד את ליבו, הוא לא יכול לעשות תשובה. עונש קשה, מה? כן, כן. כן, אז משהו כנראה בסוף כן, אבל כאן בשלב הזה למשל הוא לא יכול היה להגיד, לא, אני לא רוצה להכביד את ליבי, לא. זה היה חייב להיות תהליך, יכול להיות שהיה שם עם משהו בסוף גם משהו, אבל היה כאן, אבל נטול בחירה חופשית. אז זה מעניין, פרעה נטול בחירה חופשית, ובהמשך הדברים הרמב״ם דן בשאלה מעניינת, מה קורה עם כל העניין הזה בהלכה, אולי כבר אני לא אקרא ממש בפנים, אבל הרמב״ם דן בשאלה מעניינת, רגע, אז מה קורה עם כל העניין של המצרים? השם כבר אמר לאברהם שהמצרים משעבדו אותנו, גם להם אין בחירה חופשית, והם זה עוד היה... בזמן אברהם אבינו כבר השם אמר שיש יעבוד למצרי, אז מה, אז אין בחירה חופשית למצרי? שואל הרמב״ם, אז הרמב״ם אומר תשובה, התשובה אני מודה לא עד הסוף הוא לי, אבל הרמב״ם אומר, השם אמר שמצרים משעבדו את ישראל, באיזה תקופה? הוא לא אמר. אז זה האדם מחליט באיזה תקופה זה יהיה, איזה מצרים אלה יהיו שישעבדו את ישראל. ככה אומר הרמב״ם. אז מעניין, זו תשובה מעניינת, יש תשובה אחרת של הרבד, הוא חולק שם על הרמב״ם, הוא אומר הסבר אחר, הוא אומר... גם שהמצרים הרשו יותר אני חושב, ואילו שמו, הם יכלו לשמוע למשה בהתחלה המצרים ולשלח את בני ישראל על ההתחלה, ואז הם לא היו טובים בים, כן היה להם פה למצרים איזושהי בחירה חופשית. אז יש כאן דיון בכל אופן על המצרים עצמם, הרמב"ם אומר היה איזה שהם מצרים צריכים לשעבד אותנו, ועד אומר לא, הם עצמם יכלו לעשות את זה בהליך קצר, מה? ולא בתהליך מאוד 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 ארוך. טוב, אז מעניין, אז יש לנו כאן שאלה של הבחירה החופשית. בעיקרון הבחירה החופשית היא יסוד. בפרשה שלנו חריג, המצרים בכלל, כנראה אולי בכל תהיה להם בחירה, פרעה עצמו כבר הגיע למצב שאין לו בחירה חופשית. בסדר, אז זה יכול לצל אותה. מעניין, נראה, הבעל הנתיבות שלו, הוא אומר היה לו בחירה חופשית. זה דבר, זה הסבר מאוד מעניין. כן היה לפרעה בחירה חופשית, אבל כתוב, בוא אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו. אומר בעל הנתיבות שלו, היה לו. אבל יש שני מצבים של בחירה חופשית. יש מצב אחד, וזה הסבר מאוד עמוק, מאוד מעניין, אני חושב שגם ברב קוק באורות התשובה יש לו כל מיני אחיזה ורמזים. באמת יש שני מצבים של בחירה חופשית. יש מצב אחד שבו אנחנו בוחרים, יש טוב ויש רע, ואנחנו בוחרים בטוב. אבל יש מצב שכבר אנחנו צריכים ממש נס והרבה עזרה מהשמיים כדי שנצליח לבחור בחירה חופשית. כיוון את עצמנו למצב מאוד מאוד לא פשוט. משל, אל תקחו את המשלים שלי בבקשה מדי ברצינות, בסדר? אז רק משל, מי שיש לה בחירה חופשית אם לבוא לשיעור או לא לבוא לשיעור במדרשה, בסדר? בחירה חופשית, לבוא לשיעור במדרשה או לא לבוא. היא מתלבטת לבוא לשיעור במדרשה או לא, היא אומרת וואו, מה שעה, שלוש, השיעור שלוש וחצי, מתלבטת, כן, לא, כן, לא, יש לה בחירה חופשית. בסוף החליטה, עד שלוש וחצי רק אני הולכת לשכב במיטה, עם פוך, עם שמיכה, כבר היא כמעט נטולת בחירה חופשית. כי את הולכת לישון בשלוש ותרדמי עד שלוש וחצי, סביר להניח שלא תקומי כבר לשיעור של שלוש וחצי, אה? אז יש לה בחירה חופשית או אין לה בחירה חופשית? באיזה מקום את הכבדת את ליבך כבר? סתם, נטלת מעצמך את הבחירה. אבל אומר הנתיבות שלום, אם מאוד תתאמצי, יש לך. רק לא תמיד הבחירה החופשית היא 50-50. לפעמים הגענו למצב שזה מאוד מאוד, השם הכביד את לב פרעה, זה לא שלפרעה לא היה בכלל בחירה חופשית, אלא היה לפרעה בחירה חופשית, אבל יש לפעמים בחירה חופשית שאתה יכול לכאן או לכאן, יש שאתה צריך מאמץ מאוד גדול כדי להתגבר על הצדדים השליליים ולהגיע לחיובי. כי הבאת את עצמך למצב כזה, שזה כבר כמעט נטול בחירה חופשית, כן? אם מאוד 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 תתאמץ ותתגבר. כן, בדיוק, פרעה הגיע למצב, אז גם במצב הזה זה לא שאין לו בחירה, יש לו בחירה. אבל זה כל כך מסובך כבר, כן, זה מסובך.
זה לא כך שאדם שחזר את עצמו למצב יותר
קשה כאילו? כן, אבל אז השם כבר מכביד את ליבו, השם מכביד את ליבו, הנה, השם מכביד את לב פרעה, זה אומר, השם כבר לא עוזר לו בעיקר. זה אומר כבר בסדר, תישאר ככה. הרבה פעמים השם עוזר לנו, במצב הזה, אם כבר הגעת, הרבה פעמים כבר אין לך לגמרי עזרה, מה? זהו, זה כל מה שרצינו לומר, השיעור הזה שאלתי, כנסו למיטה בשעה שלוש, סתם, סתם, בסדר, נראה לך, לא זה מה שרצינו, אבל לפעמים כן, יש מצב שאנחנו מביאים את עצמנו למצב שזה כבר כמעט לא בחירה חופשית, למרות שיש לי קושייה על זה, לא, לא קושייה על זה. עכשיו, יש לי סיפור פעם ששמעתי, שאם את מתלבטת מאוד אם לצאת מהבית, ללכת לבקר חולה, חלילה, חולה, אני יודע, תקחו דוגמה אחרת, ביום גשם בחוץ, וקר, כל כך לא בא לי לצאת מהבית, פעם קראתי שאחד הרבנים, מה הוא היה עושה? היה אומר, זה לא פייר לחשוב על זה עכשיו, כי זה לא בחירה חופשית, שאתה בבית עם עסקה ועם הכל. לך עד אמצע הדרך, ושם מה? תחליט. ואז הוא אומר, תמיד הוא היה מגיע עד אמצע הדרך, ואז תמיד הוא היה מחליט כבר, עד שהגעתי עד אמצע הדרך, כבר אני אלך עד הסוף, אז כן. טוב, אז זה גם לא בחירה חופשית, אבל לכיוון השני. בסדר, אבל אז לפעמים אולי זה כן טוב, אתה מביא את עצמך כבר למצב שככל הנראה תחליט חיובי, אבל כן. או, לא מבטלים, זה מה שאומר את זה. אתה לא מבטל את הבחירה החופשית, רק אתה תדע לך שאתה צריך המון מאמן. לא בכל מצב...
אנחנו בוחרים הרב באותה בחירה, אנחנו מבטלים את הבחירה החופשית.
כן, באיזה מקום מבטלים, מקטינים מאוד את יכולת הבחירה שלנו, זה נכון. אז מזה צריך להיזהר. אבל יש לי פה מצבים, אבל גם במצבים אל תטעה. כי בסייעת הדשמיא הגדולה, אתה כן יכול להצליח, אתה כן יכול לצאת מהמצב הזה, אבל נכון, זה יותר מסובך. אז קודם כל, לפי הרמב"ם בכלל, הנתיבות שלום אומר יש, אבל זה מסובך, זה קשה, כן? ככה אומר הנתיבות שלום. הבאת את עצמך למצב, לחפש את המשפט שהוא אומר, הוא מביא מקורות שכן הייתה שם בחירה, אבל הוא אומר, צריך להיות, זה צריך לבוא ממקום כמעט לא טבעי. מה? זה כמעט לא טבעי, זה משהו מיוחד, שתצליח להתגבר ולהגיע למקום הזה. ועל ידי אמונה שיש ליהודי טוב, אז צריך לבוא על ידי אמונה מיוחדת להגיע למקום הזה. אני רציתי, אז זה פן אחד, אני הכבדתי את ליבו, הבחירה החופשית. אבל האמת שעיקר מה שרציתי לדבר, זה כי אני הכבדתי את ליבו, זה לבוא אל פרעה. ומה משמעותו לגבינו? למה צריך לבוא אל פרעה? כי יש שני דרכים להתמודד עם היצרים שלנו, עם קשיים שיש לנו בחיים. אז אני אביא שני דברים. נניח שמצאת לך, אז אני מתנצל, הדוגמאות הן לא יהיו עשר, את נשתדל, גם אם הדוגמה לא תהיה טובה, אני מקווה שהנמשל יהיה מתאים. אבל נניח שיש לך מקצוע מסוים, רציתי להגיד שירות לאומי, אבל זה כבר פחות אקטואלי, כולם בדרך כלל עשו. יאללה, מקצוע. מקצוע מסוים שאת רוצה ללמוד. כן, את רוצה ללמוד מקצוע מסוים. אבל את יודעת שבמקצוע הזה עלולים להגיע לידי כעס ועצבנות, כן? ואת יודעת שיש לך נטייה כזאת, אז אולי תוותרי על המקצוע הזה. וואי, רציתי למצוא דוגמה לא של כעס, אבל לא משנה. כמעט רציתי להגיד דוגמה, אבל זה מפחיד אותי קצת. בסדר? אני לא יודע אם זה דוגמה שהיא תצא טוב, מה? כבר רציתי להגיד בקיצור דוגמה שאולי במקצוע הזה יהיה פחות צניעות, תצטרך ללמוד עם בנים, לא יודע, כל מיני דוגמאות מהסוג הזה. או אז אולי גם זה, או תצטרך לבוא לידי כך. אולי תעזרו לי קצת לדוגמאות, אה שאלי. טוב, אבל תצטרך לבוא לידי כך. או משהו, שאת יודעת שצריך להתמודד איתו. יש שתי דרכים בהתמודדויות עם דברים שאנחנו יודעים שנצטרך לעבור בהם קושי. אחת, בוא נברח. לא טוב להיות עם קשיים בחיים. אולי יש לזה קצת סייעתא. אל תביאנו לא לידי ניסיון ולא לידי ביזיון. אז בוא נברח. מכל התמודדות שהיא, בוא נברח. מה? בוא נשתדל לברוח מהתמודדויות, כי כל התמודדות, שמה? ניפול. חבל. אז נברח. הדרך שלנו צריכה להיות כל מקום שאני יודעת שהעצר שלי אולי יביא לי איזושהי בעיה, נברח. מה? אני יודעת שיש לי נטייה להיות עצבני. סליחה, זה לא מכוון אף אחד פה, בסדר? במדרשת אונולולו, מי שיש לה נטייה להיות עצבני. והיא התלבטה אם ללכת להיות קומונרית על השירות לאומי שלה. תגיד, ואם אני אהיה קומונרית, יש איזה חשש שאני אתעצבן על החניכות, אה? לא הולכת להיות. או מורה, לא הולכת להיות מורה, מה? אולי, כי אם מורה, חבל, אני אתעצבן על התלמידים, מה? אז יש דרך אחת, בוא נברח. אפילו שאני חושבת שאני אוהבת להיות מורה, אבל אני אברח. כי יהיה לי התמודדות, התמודדות זה לא טוב. כל מקום שדעת שהיצר שלי לוקח אותו אליו, אני אברח. אז מה שאני רוצה ללמוד היום, לא. בוא אל פרעה, ואני רוצה ללמוד שפת אמת, איזה הוראה. אם זה מתאים לי, זה מה שנצרח כרגע, אל תבינו לידי ניסיון, זה סתם, אל תזמי איזשהו ניסיון. אבל צריך לבוא אל פרעה. צריך לבוא להישיר מבט להתמודדות ולהגיד, יש פה התמודדות, יש פה קושי. ויש פה יכול להיות מצבים גם שניפול. אבל אני אתמודד. כי אני רוצה, משה רבינו ידע שרוצה, אנחנו רוצים לעבוד את השם. ובשביל לעבוד את השם, הוא הולך אל פרעה ואומר לו בוא, אבל פרעה מכביד את ליבו. לא רק זה, אני אגיד אפילו יותר מזה. לפעמים כשאנחנו מתמודדים, אנחנו רואים שיש הכבדת הלב של מי שמתמודד מולנו. הקושי נהיה עוד יותר גדול, עוד יותר עוצמתי. אז זה רק מראה שאתה צריך להתמודד עוד יותר בכוח, ועוד יותר באומץ, ועוד יותר בגבורה. אבל לא לברוח. כי הבריחה מההתמודדות היא רע, היא גרועה. היא לא נכון. כי השם הביא לך את ההתמודדות הזאת כדי שתתמודד אותה, כן? כדי שתנצח אותה. בסדר? זה הנקודה שאני רוצה לומר. אז אני אגיד לכם סיפור. אני לימדתי פעם זה 17 שנים, ועוד שכחתי לספור כמה חודשים כבר, בסדר? ארבעה, חמישה ומשהו חודשים, בסדר? לימדתי בישיבת מעלה אליהו, לפני 17 שנים, חמישה חודשים זה לא חשבו לכם בדיוק כמה, נכון? אז לימדתי בישיבת מעלה אליהו בתל אביב. ושם היה אחד האברכים, האנשים שלמדו שם, שאמר לראש הישיבה, תשמע, תל אביב בקיץ, תחילה שאני נוגע קצת בדוגמאות עדינות, אבל תל אביב בקיץ לא נחמד להיות בה. בעיקר לא למישהו ממין זכר. זה לא אמרות והצניעות והעניינים. אז הם לא נעימים. אז הוא אמר לו, אני עובר ללמוד בירושלים. אז הוא עבר ללמוד בירושלים. והוא אמר, תשמע, לא מצליח לי, לא ללמוד שם. אז עשינו שיחה עם מורי ורבי, מר מרדכי שטרנברג. אז הוא אמר שני דברים על זה. א', הוא אמר, צריך לדעת שהיצר הרע וכל מיני דברים של אדם הם לא נמצאים. רק בתל אביב, גם אפשר להיות בקריית ארבע עם יצר הרע, כלומר זה הרבה תלוי במה שיש בתוך האדם. ובשביל זה בעיקר סיפרתי את זה, הוא אמר, לפעמים אדם מרוב שהוא מנסה לברוח ממשהו, אז המשהו הזה רודף אחריו יותר. לפעמים אדם מאוד מנסה לברוח מהתמודדות, אז ההתמודדות הזאת רודפת אחריו, מרוב שאתה עסוק בלברוח ממנה, אז היא רודפת עריך עוד יותר. אז השם הביא אותך ומתאים לך ללמוד בתל אביב, תהיה בתל אביב, אבל צריך להתמודד, אז תתמודד. איך תתמודד? תשים את החיובי תמיד מול עיניך. ככה דבר שאמרנו. אתה נוסע לישיבה עכשיו, תגיד עכשיו אני הולך ללמוד תורה בישיבה. עכשיו אתה נוסע הביתה, תגיד עכשיו אני הולך לקיים מצוות כיבוד הורים. אבל יש בדרך כל מיני דברים. בסדר, אז אני אתגבר. מה? אתה נהיה חזק. משה רבינו בא אל פרעה, לא בורח מפרעה. כן? יש התמודדות בדרך. בסדר, יש התמודדות, כן? יש מקצוע מסוים שבשביל ללמוד אותו, שוב, אני לא בעתי תורות, שאלו את הרבניות שלכם והכל, כן? צריך אולי ללמוד עם ככה ועם אחרת, ואולי במקצוע אחר. אבל אני רואה שזה הייעוד שלי, זה התפקיד שלי. מה זאת אומרת? אז אני אהיה גיבורה, כן? להפך, אם אני אברח, אולי זה יבדוף אחריי. אני אתמודד עם זה, כן? אבל השם מכביד את לב הרע, להתמודד עם הרע זה לא דבר פשוט. אסור לנו, עוד שנייה ממש, לא רואים. אסור לנו אף פעם לזלזל ברע, זה יהיה טעות, כן? לזלזל בצדדים הרעים שמתמודדים מולנו, זה לא. כי השם נתן להם כוח, אומר השפת אמת. זה קצת מביא, לא? השם נותן להם את הכוח, הוא רוצה שאנחנו נתגבר. אז לפעמים, דווקא כשאת נכנסת לאיזשהו מקום, ההתמודדות נראית עוד יותר גדולה, עוד יותר מאיימת. זה רק סיבה עוד יותר לחשוב שיש לי עוד יותר כוחות ואני אתגבר עליהם, כן? ואני אצליח להתגבר עליהם.
אם אנחנו מתפללים, מה שווה לי
לנסיון? או, זהו. יופי. אל תבינו ידי ניסיון, אני חושב, זה משהו אחר. אל תבינו ידי ניסיון, זה נגיד, את נמצאת פה. לא נגיד. את נמצאת פה. בלי נגיד. אני נמצאת פה בקריית ארבע חברון. זאת אומרת, אה, אבל אין פה מספיק ניסיונות. אז זה לא טוב. אני רוצה ניסיון. יאללה, אני אלך. יש איזו מדרשה ברחוב דיזנגוף בתל אביב, אני עוברת לשם. פה אין ניסיונות, מה, אז זה לא טוב. זה אל תבין די ניסיון. למה מתאים לך פה? טוב לך פה, בעזרת השם, כן? אז למה ללכת לאיזה מקום שיש פה? לא צריך ליזום, את מבינה? דבר שהוא לא בכך מה שאני צריכה להתמודד איתו. אני אבנה לי איזושהי התמודדות במכוון. אבל יש התמודדויות שהן קיימות. הנה, השם שם את פרעה מולנו, אז הוא שם את פרעה מולנו. לא אנחנו הלכנו למצרים, היינו פה בארץ ישראל, אמרנו, יאללה, בא לנו אבל להיכנס בפרעה. נלך למצרים, זה אל תבין די ניסיון. לא. אבל זה, כל החיים מזמנים לנו ניסיונות. אנחנו כבר במצרים, ובמצרים יש ניסיון. כן? אז בוא נברח. לאן נברח? לא תמיד יש לאן, וגם לא טוב לברח. בוא נתמודד. זה האמת, כן? שנתמודד גם לנצח, כן? אז לכן אל תברחי מהתמודדות. להפך, כן? תנצחי בהתמודדות. אם את רואה שיש לך משהו שמביא אותך לידי כעס, אז להפך, מה? אז סתם, זה רק דוגמה, בסדר? זה לא דוגמה. ואת רואה שיש חברת חדר שמביאה אותך לידי כעס. אז בואי נעבור חדר. לא תמיד זה כדאי, אה? בואי נתמודד עם הכעס שלי. זה אחלה התזמנות עכשיו, אה? יש משהו שמביא אותי לידי כעס, אז אני אתגבר. אני אבוא את פרעה ואני אנצח אותו. בסדר? זה הנקודה.
עם
החלטת
לב,
פרעה
זה
נבע כאילו
מזה שהוא חד עם מקום שיש בו כל הזמן. כאילו,
מצרים
זה
שיא הטובה והיצרים
והתאבות, ואז הוא כבר כמו
הבאת
הבחירה
החופשית
שלו,
מזה
זה נבע?
לא יודע, כתוב שהשם יכביד את ליבו, כדי שאנחנו ננצח אותו בסוף, כן? היה לו רשע, והשם רצה שננצח אותו. כן, כן, ככה נראה, נכון מהפסוקים. אני חושב, ברובן אז הוא אומר כאן, אז בואו נקרא לכם קצת לסון של השפת אמת, זה לחזק ליבות בני ישראל. ברותם כוח היצר, גובר, בחזקת היד, אם כל זה יפגעו אותם לגשת מול המלחמה. לגשת מול המלחמה זה גבורה גדולה. ביודעם זאת, כי כל הכוח של היצר, גם כן רק בהשגחת הבורא. וזה אומרו, אני הכבדתי את ליבו, מה ששאלת כבר, אני הכבדתי. ובאמת זה הדבר מפלאות הבורא לתת כוח לעושים נגד רצונו. השם נותן כוח לרוע. זה לא הרוע והשם נותן לנו כוח לעשות טוב. השם בעצמו ברא את הרוע כדי שתתגבר עליו. מה? אז אתה צריך להפך. אתה צריך באומץ גדול לבוא ולומר, יש פה רוע, זה השם עשה אותו, כדי שתתגבר עליו. ואם תברח ממנו, אז זה יעשה לך בדיוק את ההפוך יכול להיות. כן? כי אתה בורח מהמשימה שלך. אז יכול להיות שזה יתפוס אותך במקום אחר. עוד יותר גרוע, כן? אז תישיר את המבט ותגיד, אם בחדר הזה יש כעס, סתם יצא לי הדוגמה הזאת, בסדר, עכשיו אני קצת מצטער עליה, אה? סתם ברחי, אין אף אחד מכם לא מכיסה את השנייה, אבל נניח, רק בשביל הדוגמה, מה? שמישהי מכיסה מישהי אחרת בחדר, מה? ממש רק בשביל הדוגמה, בסדר? סגרנו שזה רק בשביל הדוגמה. מישהי מכיסה מישהי אחרת בחדר, והיא אומרת, וואי, מה זה קשה לי, אני מתפוצצת כל בוקר, מה? אני כזאת חרוצה, קמה בשש, כבר גומרת להתפלל בשבע, מכינה את המחברת לשיעור בשמונה, זה הורג אותי. שבשמונה וחצי היא שואלת אותי, כבר הגיע הבוקר, אלא מה חשב, כבר הגיע הצהריים. מה כבר הגיע הבוקר? זה הורג אותי, אני רואה שזה מביא אותי לידי כעס, זה מפוצץ אותי, אני לא מסוגלת לסבול אנשים כאלה. מה זה הדבר הזה? אני לא יכולה. אז זה סימן? לא, לא נעים לי, כי עכשיו הפכתי את האי לפרעה, זאת שקמה מורחב. סתם, זה רק לדוגמה. לא, היצר הרע של הכעס זה פרעה, לא האי שקמה מורחב. יש פה משהו, השם מתקיל אותי כזה, זה לא מתאים לי, מה? עם כזה משהו מולי. או הגעתי בשירות לאומי לסניף, ואיזה בנות, וואו וואו, אני כזאת, בישיבה קוראים לזה צהוב, אני לא יודע, אני כזאת קומונרית כזאת, מתלהבת והכל, אומרת להם, בנות, יאללה, כאלה עצלניות, כולם יושבות, נברח מפה. להפך, תתמודדי, זהו, זה העניין שלך, כן? זה העוצמות שאת צריכה להקריא, כי מה שהשם מביא לך ניסיון, זה לא בשביל שתברחי, שתמצאי נתיב בריחה. זה בשביל ש... פעם שראיתי מורי ורבי חוץ מאונס. זה כן. אז יש לפעמים דוגמאות, את מרגישה, בסדר, פה זה היה משה רבינו, אבל אני מרגישה, תשמע, זה כבר גדול עליי. לא מסוגלת, יש מסוגל, כן, נכון. אז זה כן. פעם הרב מרדכי שטרנברג אמר לי פעם, חוץ ממצבים של אונס, אני מרגישה כבר, תשמע, זהו השם, לא יכולה. אז כנראה סיימת השליחות במקום הזה. בדרך כלל, השיטה, והשם מכביד את ליבו. לפעמים דווקא כשאנחנו נכנסים למלחמה הזאת, הרע מקבל עוד יותר כוח, כי השם רוצה עוד יותר, כוחות מאיתנו, מה? דורש מאיתנו יותר. אז יאללה, נתמודד, כן.
אה,
שאברהם אבינו, כן, היה צריך לעזוב, לא זה, אז שם, נכון, נכון, אבל את יודעת, אני חושב רק ההבדל הוא כזה. אברהם אבינו, בהוראה מאלוקים, היה צריך לעזוב כדי שאחר כך נוכל להתמודד. כלומר, אם היינו תקועים שם, מעולם לא היינו יכולים להתמודד. אחרי שהשם נתן כוח לאברהם אבינו לעזוב, כן? לעזוב את הטומאה, לעזוב את כל הדברים, עכשיו קיבלנו המון כוח, גם להתמודד קיבלנו כוח. אם לא, שהשם היה אומר לאברהם, אבינו לעזוב, וכל אדם באיזשהו מקום צריך בגבורה, גם, אני אגיד לך עוד משהו, אולי יותר מזה, גם את מצרים עזבנו בסוף, כן? אבל אברהם אבינו, עד שהוא עוזב, הוא נאבק, הוא שבר את הפסילים של אבא שלו. הוא עשה, הוא לא שהוא ברח, הוא נאבק, לפעמים גם פה, אחרי המאבק, גם יוצאים החוצה, כן? אבל יוצאים החוצה בגבורה גדולה, כי התגברנו, כן? על הצד הרע. אז לא שאברהם אבינו גם כן, אני חושב, ברח ישר. אמר, יאללה, עד ויום עושה והוא הלך לך, הוא נאבק. היה שלב מסוים שהשם אמר לו, תשמע, מיצית את המאבק הזה, אתה הולך להתקדם. אתה הולך למאבקים אחרים, נכון? גם בשירות לאומי לא נשארים לנצח, מודע, אתם פה, סתם, לא נשארים, לא כל הזמן באותו מאבק. יש פה מאבק, יש עוד מאבקים, נכון. אבל, ולפעמים אחרי המאבק, הם יוצאים ממצרים, עוזבים, כן? אבל עוזבים ברכוש גדול, יוצאים ברכוש גדול, כן? יוצאים ברכוש גדול, כי נאבק, לא ניצחנו, עכשיו זה יהיה רכוש להמשך, כן, הבא, כן? לבא. תראו, אני לא אומר, הפעם אמרתי לכם, אולי פעם, אני חושב שאמרתי לכם, פעם מי שאמר לי, מה היא למדה מהמקום שירות לאומי שלה? הדבר הכי טוב שיצא לאנשים, הזירה אחרת לא לבוא יותר לאותו מקום. טוב, זה, אני מקווה זה מקרה חריג, כן. אבל בדרך כלל מה יצא לך מהשירות שלך? וואי, הרבה דברים טוב, ברכוש גדול. אבל נאבקת, סבבה שנאבקת. שזה השם שם אותך עכשיו, כן? כדי שתאבקי. וגם אברהם אבינו, כמדומני, יצא להגיד, הוא נאבק. אבל לא שהוא לא נאבק, הוא שבר לאבא שלו את הפסלים, זרקו אותו לכבשן האש שם, כן? לא היה לו שם גן עדן. הוא נאבק, אחרי שהשם לא הולך לך, הוא אומר לו, קח את כל הרכוש שנאבקת, עכשיו בוא לארץ ישראל. גם שם יהיה מאבק. אז החיים הם ממאבק למאבק, כן, ולא תמיד אותו מאבק גם, נכון, כן. אבל אנחנו נאבקים, אנחנו גם, אבל אנחנו מנצחים, כן? אנחנו לא בורחים, בסדר? זה אני חושב, אנחנו לא בורחים מהמאבק. וזה אומר, כי אני חבדתי, רק אני אסיים מהרגע מהשפת אמת, פגוד לתת כוח ורשות לביא זה, ותם נתינת כוח היה רק לתת שכר לצדיקים הגוברים נגדו, ומבררים מלכות שמיים. וואי, אז מה, כאילו השם חס וחלילה עושה לי רע בכוונה? לא, השם עושה לך טוב כדי שתתגבר. כדי שתתגבר, מה? ולפעמים השם מתקיל אותך דווקא בדבר, עוד שנייה ממש, מה אתה יודע? דווקא בדבר שהכי קשה לך, מה? את כזאת מסודרת, טיפ טופ, והשם מתקיל אותך דווקא עם חברת חיים, כל מיני התקלות, מה זה השם יעשה לה? דווקא כדי שתתגברי. אז דווקא במקום שבו את הכי הכי חשוב לה, אז השם יתקיל אותך. ואז התגבר, ואז שהתגברת וניצח, קנית, יצאת ברכוש גדול, כן? יצאת במקום כזה שקנית דרך המאבק את הדבר הכי ענק שיש. הרב,
כאילו, לוקחים את המקום הזה שהקדוש ברוך הוא נותן הרבה ניסיון למקום של כאילו לא
להתעייף מהמקום
הזה, כאילו שכל הזמן יש כאילו
מלחמות כל הזמן לעבור. וואי, את שואלת טוב, ואני חייב להגיד לך. אני אגיד לך משהו. רק את שואלת את זה ואני חושב על עצמי ואני אומר כבר התעייפתי, את צודקת. אבל אלא מה? אסור להתעייף בחיים, זו בעיה, את צודקת. אין לי עצה טובה, מה? אני חושב לנשום עמוק, ללכת לפעמים לאילת קצת לאיזה טיול או לכנרת, מה שאת אוהבת יותר. אבל נראה לי שהיה לך פעם שתי, סתם, לא נזכרתי משהו, שהזכרת פעם על טרמפים, לאילת ולכנרת. אבל, סתם, עלה לי בראש. אבל בכל אופן, כן, אז פעם לפעמים ניסוע, אם יש טרמפ טוב, לאילת או לכנרת. קצת להירגע צריך לנשום בין מאבק למאבק, אבל לא לברוח. כי הבריחה היא טעות. כי דווקא במקום שאת מרגישה, את, כולנו, כן, מרגישים כמובן כולנו, מרגישים קשה, זה סימן שזה המקום, כן. הרבה פעמים הגעת למדרשה, את אומרת, אוף, אבל למה הגעתי למדרשה הזאת? פה יש לי כל כך הרבה מאבקים, אז הגעת בדיוק למקום המתאים. אתם יודעים, יש סיפור כזה על הרבי מקוצק, אני לא אומר שכולם זה הרבי מקוצק, הוא היה תמיד חריף כזה. אז יש סיפור כזה על הרבי מקוצק, שהוא חיפש מקום, איפה להיות בו. אז הוא הלך לכל מיני מקומות, הוא ראה שנחמד שם, שלב שם, הוא אמר, זה לא מקום שמתאים לי. ואז הוא הגיע לקוסק, והגויים שם בקוסק זרקו אבנים על הישיבה שלו. אמר, או, פה, זה טוב, יש אקשן. לא, אז אני לא אומר שבדיוק ככה צריך, אבל משהו סימני, אני גם לא בטוח שהסיפור, אתם יודעים, סיפור, בדיוק היה ככה, אבל משהו סימני יש בזה לפעמים. דווקא איפה שאת רואה את ההתנגדות, הגעת לאיזה מדרשה, יש פה כל כך הרבה מאבקים, אולי לכן השם שלח אותך. כי במקום הזה בדיוק את צריכה לגלות את עצמך, כן? ומול המאבקים האלה בדיוק, שם האישיות שלך תתגלה, במלוא העוז, במלוא העוצמה שלך, כן? ככל שתנסי לברוח, יכול להיות שהמאבק הזה יגיע לך, כפול, כן? יגיע לך יותר בגדול. כי תרגישי חזק יותר את עוצמות המאבק דווקא במקום אחר. וכאן זה טוב. עכשיו זה הזמן, כן? לכן אני לא אומר אף פעם לא לברוח, כמו שאמרו, לפעמים צריך. אבל הרבה פעמים הבריחה היא טעות. והבועל פרעה הוא הדרכה מאוד נכונה. והשם הכביד את ליבו, כי השם רוצה את המאבק הזה. ושננצח במאבק הזה, כן? שנהיה מול פרעה וננצח, כן? שזה הנקודה שמגיש לשפת אמת, כן? כן, מאוד. כי אתה מנסה לברוח, אתה טועה. השם רוצה שתנצח, שתיאבק את המאבק, כן?
אבל אין תורת המיליון
איך להגן, זה גם עם כוחות. אז תשאל את הרבנית שלך, את הזה שלך, את אזור כוחו בתוך עצמך, תתייעץ, אבל אל תברח. תיאבק, תתעקש, כן? המאבק הזה הוא זה שישיב אותך בזה.
אז מי תמיד מחליט לדבר, כאילו,
מאיפה אני אביא כוחות? כן, תודה, יש רבניות, יש זה, יש חברות, יש כל מיני דרכים. אבל בסוף האדם צריך לדעת, זה המאבק שלי, אני אנצח. וזה הרבה אמון גם. כשאם השם שם את זה, זה לא מקרה שהשם עשה לי את המאבק הזה, כן? השם עשה לי את המאבק הזה, פירוש זה חלק מהבניין שלי. זה לא, יש את הבניין שלי, וזה דבר מיותר שקרה לי בחיים. זה החיים. החיים זה הבועל פרו, החיים זה המאבק, בסדר? זה עצמו חלק מהחיים. ולמה, אז אומר השפת אמת, טוב, אז אולי כבר זה נקודה אחרת, אולי נדבר עליה בהמשך. אז רציתי להביא גם פסקה מהרב קוק, באורות התשובה. פרק ה', פסקה וו כוכבית. לא יודע, בספר הזה יש כל מיני כוכביות כאלה.
כאילו זה, לא יכול להיות שאדם, סתם, נוטים שלנו, שאדם כאילו בורח לאיזה התמודדות, אז הוא פשוט שוקע לתוכה,
לא עושה לך? שהוא לא התמודד, בטח שיכול לקרוא. צריך להיות גיבורים, אז זה צריך להיות כמו משה רבנו, בגבורה, כן, לנצח. או לנוק מהגבורה של משה רבנו אלינו, ולנצח, כן, בעזרת השם.
אבל כאילו מפסיד את זה בעצם משהו בשביל עצמו.
אם הוא לא נאבק, כן.
כאילו, הוא לא רואה את זה באותו זמן, אבל בסוף זה הפסיד בשבילו.
אם הוא מפסיד במאבק, בבטח, נראה לי, כן. אז בכל אופן, רציתי לקרוא עוד פסקה, נראה לי, כך, מהרב קוק באורות התשובה, פרק. פרק אמרתי, נראה לי, היי, פסקה וו כוכבית. אני אף פעם לא יודע מה זה הכוכביות, זה הוסיפו אחר כך, בסדר? משהו כזה. אז ה' וו כוכבי. התשובה קדמה לעולם, לפיכך היא יסוד העולם. שלמותם של החיים היא דווקא ממשך את התגלותם על פי טבעם העצמי. כלומר, החיים זה דבר בריא, זה דבר מבורך. לאן שהשם שלח אותך בחיים, זה דבר, זה ברכה החיים, זה דבר מצוין החיים. כיוון שטבע מצד עצמו אינו בעל הסתכלות והבחנה, הרי החטא הוא מוכרח מצד זה ואין צדיק בעל שיעשה טוב ולא יחטא. וביטול עצם טבעיותם של החיים, כשיהיה אדם בלתי חטא, זהו עצמו החטא היותר גדול. לפעמים אדם מנסה לברוח מחטא. אז זה שהוא מנסה לברוח מחטא, מה הוא עושה? הוא בורח מהחיים. כי אם לא יהיה חיים, אז גם לא יהיה חטא. אוי, אבל זו טעות מאוד גדולה. נכון, יש בזה משהו אמיתי, כן? שאם לא יהיה חיים, לא יהיה חטא. אבל הדבר הכי נורא, שלא יהיה חיים. מה? שלא יהיה חיים. אז מישהי מאוד תוססת, יש לה אופי מאוד תוסס, פעיל כזה, עוצמתי כזה, היא מארגנת לבנות את הטיולים. לא בקורונה, ואת הערבי שירה, לא יודע, אני לא יודע בדיוק מה יש, בסדר? אז אתם תעזרו לי. ערבי שירה, ערבי הווי, כל פעם שבנות מתכנסות יחד היא הדמות החיה והמפעילה ותוססת כזאת. פתאום אני אומר, וואי, התסיסה הזאת מביאה אותי ללשון הרע, לחטאי, לזה. אם הייתי שקטה כזאת, כמו מישהי אחרת, היה הרבה יותר פחות חטאי. יאללה, מהיום אני שקטה. היא יושבת, ושכחו לחברות, יש עוד מה יש לך להגיד? תענית דיבור, אני בתענית דיבור, עד לעוד חודשיים, סתם לא מדברת יותר. תארגני לנו מה זה, אם אני מארגן את זה מביא לגאווה, אני לא, החליטה עכשיו חודשיים, שלושה, ביטול החיים, ביטול היש, זה לא טוב, זה לא טוב. כי אומר הרב קוק, נכון שהחטא היא מזמינים חטא, אבל החטא היותר גדול זה לבטל את החיים. אבל החיים מביאים הרבה הרבה התמודדויות, אז זה היופי שלהם. אם אנחנו תופסים שיש חיים והתמודדויות, זה דבר נורא שקורה לי, אז זה בעייתי. אבל אם ההתמודדויות זה חלק מעצמותם של החיים, אז דבר נפלא. זה החיים שיש בהם התמודדויות. וואי, אז זה מצוין. אז את מארגנת ואת פעילה וזה עושה לך גאווה, אז תארגני ותעשי הכל. ותגידי, וואו, על הגאווה אני אתגבר. אין בעיה, אני אתגבר על הגאווה. וכולם מחמיאות לך תמיד, מה? ואיזה יופי עשית, אז תתגבר על הגאווה. או שאת מבשלת אוכל הכי טוב במדרשה. אין, מכל הבנות אין עלייך. שבת שאת לא נמצאת, הם מבטלים את השבת מדרשה. את מבשלת את האוכל הכי טעים שיש. כולם מחכות לשבת מדרשה, רק כי את מבשלת יותר טוב מאמא שלהם. מה זה מחכות לשבת מדרשה? זה מביא לך גאווה. את יודעת, כל פעם שנגמרת שבת, כולה, וואי, האוכל היה מדהים, מקסים, נפלא. יש לך לבבות וכוכביות על הפלאפון שלך, יותר מהכוכבים למעלה כמעט. גם את מבסוטה, אז את מרגישה שזה מביא לך גיא וזה מביא לך לא טוב. יאללה, בנות, מהשבת לא מכינה יותר אוכל. לא. מכינה ומתגברת על הגאווה, זה הפואנטה, אה? לבטל את החיים זה החטא הכי גדול. על התמודד זה מה שצריך, בסדר? אז זה מה שאומר גם הרב קוק, וחיפר עליו, על כן תשובה מתקנת את הקיגור, מחזירה את העולם ממקורו, דווקא בגילוי יסוד עצמותם העליון עולם החירות, וזה כך מכנים שם השם אלוקים חיים. עולם החירות מהיצר, אבל עולם החירות והיצר בא דווקא דרך זה שהתמודדת. התמודדת ויצאת לחירות, כמו שיצאת ממצרים, מה? יצאנו ממצרים, יצאנו לחירות. התמודדת ויצאת לחירות.
כמו שאמרת קודם, אולי גם על אברהם אבינו, התמודדת אחר כך ישלח לך. התמודדת אחר כך ליציאת מצרים, כי לקחת ברכוס גדול. יצאת עם ברכוס גדול. לא יש רוצים לצאת, כן? נאבקת, אבל אחרי כל המאבק, יצאת עם ברכוס גדול. כי אם לא נאבקת, גם לא היה לך רכוס גדול. היה לך רכוס קטן. לא נאבקת. אבל נאבקת, יצאת. בסוף. כי יצאת עם מצרים רכוס גדול. הרכוס הגדול לפעמים זה עצם המאבק. והניצחון על המאבק, כן? אז כל יום אנחנו מזכירים שיצאנו ממצרים, בתפילה. כי כל יום אנחנו רוצים להזכיר לעצמנו, בלי מאבק זה לא ילך. נאבק, ננצח. כן? יהיה מאבק, אחרי המאבק הזה גם ננצח. כן? שזה בעצם נקודה מאוד מאוד חשובה בכל העניין הזה. אז הבאתי עוד פסקה על הדבר הזה. אולי אני אגיד אותה בעל פה, אבל הבאתי מהרב קוק. מעין היה שבת, א', עמוד. עמוד זה קצת פחות רלוונטי, אבל זה עמוד זה יותר בשבילי כרגע לזכור. כי אני חושב שזכרתי, ואני נכון, שמתי לי בראש 105, ובינתיים עברו כמה דברים, אז אני לא בטוח שזה העמוד, אז אני אראה אם אני זוכר נכון. אבל נראה לי, עכשיו ככה מה שאני זכרתי בראש, בוא נראה אם זה צודק. 105 אני חושב. אבל זה בספר, אז בהוצאה הזאת, ולי בבית לבד יש שתי הוצאות. כן, בהוצאה הזאת זה 105, יש עוד הוצאה, אז זה יותר טוב יותר פרק ב' פסקה עם ח'. יש מחלוקת, מעניין. מה היה התחש שהיה במשכן? אם התחש היה בהמה טמאה, או התחש היה בהמה טהורה? ושם הגמרא מכריעה בסוף, זה היה בהמה טהורה. אז הרב קוק אומר, למה אבל יש מחלוקת כזאת? כי הוא אומר, אז אולי אני אגיד את זה בעל פה יותר. אומר הרב קוק, כי באמת, באידיאל, גם התמה נהפך לטהור. כי התמה עזר לנו להיות טהורים. המאבק בתמה, אני אגיד בעצם שלי, עוזר לנו להיות טהורים. אז אין באמת דבר כזה תמה שהוא נורא והיום. התמה הופך להיות טהור. אז אמנם, אשתי חושבת אחרת. כי בבית שלנו יש ציורים לפעמים של חזיר בספרי ילדים, ואשתי הופכת החזיר לדובי. מה ההבדל בין חזיר לדובי? קודם כל, זה קצת קשה, כי גם שניהם חיות מאוד. אבל בשביל להבין את אשתי, ההסבר הוא שהחזיר נחשב יותר כזה, חזיר כזה. הוא יותר חזירי קצת. סתם, הוא נחשב יותר כזה במה טמאה, והדובי נחשב יותר מתוק. והראיה שהולכים לגן חיות, רואים איזה דובים מתוקים, ולא אומרים איזה כאלה מתוקים. נראה לי, נכון? אין אותם בגן חיות, זהו. זה סתם, זה אחד התירוצים. לא, אבל סתם, לא אומרים איזה כאלה, אולי בשביל זה לא הביאו אותם. כי לא אומרים איזה, אומרים איזה פיל מתוק ואיזה דובים מתוקים, אבל מה זה?
זה
כן, זה היה שזה, אפילו לא ידעתי. אז לכן הם גם לא בגן חיות?
כן? בגן חיות אתה הכי אסור.
אסור, בטח בגלל שהחרדים לא יבואו גם, הם יהיו, הם יחרימו, הם יעשו חרם, מה?
יש חיה שלא דומה לחזיר ויש לה שלט מסתכלת.
באמת? יפה, טוב. יפה. אז זהו, אז גם אשתי סבורה ככה, ולכן אם תבואו לבית שלנו פעם ותראו של ספרי ילדים, כל החזירים הפכו לדובים. אז הם, ואפילו החזרזיר אני חושב מה, תזכירו לי מאיפה הוא. מפו הדור, נכון. נראה לי שהחזרזיר של פו הדור, אני לא בטוח, הוא גם הפך, זה אני לא בטוח. הוא לא הפך לדובים. טוב, נשאר אחד, טוב. זהו, אז למה נשאר אחד? לעתיד לבוא. כי הרב קוק כותב שלעתיד לבוא, התמה הוא גם יהיה טהור. זה רק מאבק של עכשיו. אבל זה לא לעולם, כלומר, התמה יש בו צד, כשאתה מתגבר עליו גם הוא טהור. הוא נברא שיתגבר עליו, התומה. כשהתגברת גם הוא טהור. אז התכלס, יש דעות שהוא הטהור, זה השאלה הטמה במשכן. כי יש דעה שאומרת, זה היפה שבמשכן באו להראות, שיהיו דברים טמאים, נתגבר על התומה, זה יהיה בסוף. כאילו גם התמה יהיה טהור, כן? ויש דעה שלא, כי בדרך אנחנו צריכים לגבר עליו, צריכים להראות שהוא לא טוב, זה לא היה במשכן. אז דעה לפה אומר רב קוק, דעה לפה, כן? אז באמת יש פן כזה, פן כזה, כי אנחנו צריכים להתגבר, אבל זה אנחנו צריכים להתגבר, זה השם עשה את הדבר, צריכים להתגבר עליו. אז איפה הבחירה החופשית שלו? אז כבר דיברנו קודם, כן? הרב אומר, היה צריך להיות מצרים שנתגבר עליהם, רק לא המצרים האלה, הם יכלו לעשות את התפקיד שלהם, אבל פחות בעוצמה, קצת, כן? כל מיני הסבלים. אבל כל פנים, יש דבר כזה. שיש דבר, אנחנו צריכים להתגבר עליו. כאילו פעם אמר לי מישהו, אבל נשמע לי יצא מפחידה, הוא שאל אותי מה אני אומר, אם נראית לי ההצעה הזאת, הוא היה לו נטייה לכעוס, אז הוא אמר לי שייעץ לו פסיכולוג, לכעוס פעם פעמיים ביום על מישהו, במכוון, ואז כל היום להיות רגוע. הקוטי זה קצת טבעי, תרבו לכם שאתם זה שצריך לכעוס עליו פעם פעמיים ביום, מה? הוא אמר, קח את החברת חדר, קחי את החברת חדר, סלח, תוציא עליה את כל העצבים עכשיו, ואז כל היום תהיה רגוע. אז שאלתי מה אני אומר, לפי התורה זה מותר. אין לי מושג. מה? לא יודע. מה? מתי אתה עושה את זה? נראה לי בהתחלה. תוציא את כל העצבים ככה. משהו מעצבן אותך, תוציא את כל מה שיש לך, ואז תהיה רגועה. או אולי תסכמי עם חברה כזאת מראש. אני הייתי מעדיף בובה, אם זה אפשר... זה לא מרצה את האדם, אה? בובה כזאת לכעוס עליה ככה. צבור אותה, תוציא את כל העצבים. טוב, אבל בכל אופן, אבל הרע נברא כדי שנתגבר עליו, זה נכון. כדי שנתגבר. תראו, לסיום, אנחנו עוברים קצת למשהו אחר, שגם נמצא בשפת אמת. מה גם נמצא בשפת אמת שאנחנו אומרים? אומר השפת אמת עוד הסבר שגם נראה מהפסוקים, אז אני אקרא לכם רגע את הפסוק, בשביל השפת אמת שאנחנו הולכים לסיים בו, זה באותו שפת אמת. אז תכף אולי אני אגיד גם לא אמרתי איפה השאלה, אבל באמת, נסיים בו בעוד רעיון, על אותו בו. אז אמרנו בו אל פרעה, רק תקרא את המשך הפסוקים, כי אז יהיה יותר מובן גם השפת אמת, וגם מה שלמדנו עד עכשיו כי לא קראתי, ואז נסביר עוד רעיון אחד שעשת המדומר. ויאמר השם, בוא אל פרעה, כי אני אכבדתי את יבובת לב עבדה למען שתהיה אותו היה בגרגו, ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך, את אשר התעללתי במצרים. אז לפי מה שלמדנו עד עכשיו, האחד זה למען שתהיה אותו הילד, שיהיה קידוש השם, ולמען תספר, אומר, לפי ההסבר הראשון שעברנו, למען תספר באוזני בנך ובן בנך, כוונה תספר איך התגברת. אז העולם ילמד להתגבר, איזה יופי זה, כן? שמתגברים. בסדר? זה ההסבר הראשון. הסבר שני. ולמען תספר, וזה אולי נסיים בהסבר השני, אומר השפת אמת דבר נורא מעניין, שבמצרים הדיבור היה בגלות. מה זה דיבור היה בגלות? לא תמיד אתה יכול לדבר דברים בקדושה ובטהרה. יש לפעמים עיכובים. אז נתתי דוגמה לחבר'ה בישיבה שגם למדתי איתם את הפסקה הזו, אבל לא יודע, תמיד גם אשתי אומרת לי שבנים ובנות זה לא טוב שאני מביא את אותם דוגמאות, כי זה לא תמיד מתאים. אבל יצא לי דוגמה של בנים, בסדר, תסלחו לי, כי אני לא יודע להביא כרגע דוגמה טובה. אבל לפעמים עושים ערב חדר, ומזמינים כמה מגשי פיצות, וכל אחד אוכל מגש שלם, מרוב שזה. ומדברים גם כל מיני דברים כאלה, כלילים וצחוקים וזה, עכשיו מישהי דופקת ואומרת דבר תורה. זה לא מתעכל טוב הדבר תורה, כי האווירה היא אווירה שהדיבור בגלות. רק בשביל הדוגמה, בסדר? הדיבור של הקדושה לא יכול לצאת טוב. דיבור של קדושה צריך אווירה מסוימת. לא בכל אווירה קל להגיד דברי קדושה, בסדר? אז עכשיו תתרגמו את זה לעולם עכשיו, בסדר? לא יודע, זה עוד דוגמה. כי אשתי אומרת שבנות לא אוכלות הרבה פיצות. סתם, לא יודע, אז אני לא יודע, לא בסדר, אז אני לא יודע. אין לי דוגמה, נפלנו בלי דוגמה. שוקולד, זה גם לא טוב, לא יודע, מה? שוקולד, יאללה. שוקולד. אבל בכל אופן איזושהי דוגמה, משהו שיצא טוב. אז... לפעמים באווירה מסוימת זה כבר לא מתקבל טוב, מה? הדברי תורה כבר לא מתקבלים טוב. היה לי פעם חבר, לא היה לי, יש לי הרקע, אנחנו לא מתראים היום הרבה, אבל הוא היה רב צבאי בצבא, אז הוא סיפר לי שהמפקד שלו גם היה דתי, אז הוא אמר לו כל פעם תגיד דבר תורה. כשמתכנסים הקצינים תגיד דבר תורה. הוא אמר לי, מי היה יוצא? אלה שהיו דתיים לשעבר. למה הם היו יוצאים? הוא לא תראה, מלא אנחנו מחללים שבת, אוכלים לא כשר. גם לחלל שבת, גם לאכול לא כשר, וגם לשמוע דבר תורה זה כבר נורא קשה. זה קשה. דברי תורה צריכים אווירה מסוימת, מעשים מסוימת, אווירה. בתוך מצרים היה קשה לעם ישראל לקבל תורה, לשמוע דברי תורה, לדבר דברי תורה. אפילו להתפלל קשה. ולא שמעו אל משה מקוצר, או לשמוע, להתפלל, מקוצר מעבודה קשה. למרות שכתוב אני צעק אל השם, איזושהי צעקה מעניין, כן הייתה, כן. אבל קשה. יש אווירה מסוימת שבה, בוא נגיד דבר תורה עכשיו, זה לא נשמע טוב, כן? אתם יודעים, אני אוהב לפעמים טבעיות של אחינו, מה זה אחינו הספרדים? אחי הספרדים, שיש פה גם הרבה כאלה, אני יודע גם מהבנות. ולכן אני אשכנזי, אז זה גנאי לי, אני לא כל כך טבעי כמוהם. אבל פעם שיש לי סיפור מצחיק, כי פעם כשגרנו בעתניאל, היה יהודי כזה, טבעי כזה, ככה, מהעדה הספרדית, ואז אמרו לו, תעלה חזן בערבית. הוא אמר, אבל אכלתי על האש, אי אפשר. אמרו לו, מה הקשר? הוא אמר, אי אפשר, כשיושב לך בבטן, הוא אמר, סטייקים וכאלה, אי אפשר להיות חזן עכשיו, אה? זה דורש משהו אחר, אווירה אחרת, מה? זה טיפי כזה, זה דורש אווירה אחרת. יש משהו באווירה של דברי תורה שהיא צריכה אוויר מסביב, היא צריכה אווירה מסביב. היינו בתוך מצרים מרשפת אמת, אי אפשר היה. אי אפשר היה, זה היה, היינו צריכים את התורה דווקא אחרי מצרים. אז זה פירוש הפסוק, למען תספר באוזני בנך ובן בנך. עכשיו, כשיצאנו מצרים, עכשיו אני מסוגל לדבר, עכשיו אני מסוגל לספר. וזה תספר גם לדורות הבאים, תגיד להם שבמצרים אי אפשר. כשהשתחרנו מצרים, עכשיו אני מסוגל לדבר, עכשיו אפשר לדבר. הוא קורא לזה בלשון השפת אמת, הדיבור היה במצרים בגלות. באיזשהו מקום זה הגלות הכי קשה. אתה לא מסוגל לדבר. אתם יודעים, לפעמים את יושבת חברתית עם חברה שלא מתאימה לך, הכאב הכי גדול שאת פשוט לא מסוגלת לדבר מה שבא לך, אה? כוונה לפעמים אפילו דברי קודש, דברים נחמדים, אפילו סתם דברים, אבל באווירה יותר רצינית, לפעמים האווירה היא כל כך כלילה, אי אפשר לדבר שם. אז היציאה ממצרים אפשר לנו לדבר. אפשר לנו לדבר בצורה משוחררת, בצורה חופשית, בצורה שתתאים לאישיות של עם ישראל, כן? למה שעם ישראל רוצה. כן, ושמח לדבר, כן? אז זה חשוב. כי לא בכל אווירה אפשר להשאיר כרך סוף. כשאתם במדרשה, אתם יחד, אפשר להשאיר כרך סוף עונג שבת. אבל יש מצבים אחרים, כן? שיותר קשה להשאיר שם, יאללה, בוא נשאיר פתאום כרך סוף. זה צריך לבוא באווירה מסוימת, כן? זה צריך לבוא ממקום מסוים. אומר השפת אמת, במצרים הדיבור היה בגלות. הדיבור היה בגלות. וכשהדיבור בגלות, אי אפשר לדבר קודש. אז מעניין, אומר, בתפילה אנחנו אומרים, יצאנו מצרים, ברוך אתה השם גאל ישראל, השם שפתיי תפתח, ופי יגיד תהילתך, אומר השפת אמת. יצאנו, עכשיו אני יכול לדבר. אז זה נכון גם בכל אדם. אתה אומר, עכשיו אנחנו לא במצרים השם. וגם אני הזכרתי תהילת מצרים, ואני מזכירה לעצמי, אני לא רוצה להיות במקום כזה. אז עכשיו אני יכולה להגיד, השם שפתיי תפתח, מה? ופי יגיד תהילתך. אפשר להוציא את הדיבור מהגלות. נסכם רק, ונשכם ונשיים. מה שבעיקר דווקא רצינו ללמוד היום, ואליי זה מאוד מדבר הרעיון הזה של השפת אמת. לבוא אל פרעה. לא לברוח מפרעה, אלא לבוא אל פרעה. ככל שהאדם בורח, אז יכול להיות שהוא אפילו מעצים את הרע יותר, כן? ומקטין את היכולות המאבק שלו יותר. ככל שהאדם בעל אומץ ובא אל פרעה, אז הוא יוצא ברכוש גדול. אז הניצחון שלו גדול. אז תפקיד האדם בעולם זה לא לחפש איך בורחים מהרע, זה איך מנצחים את הרע. עד כדי כך שאפילו מתברר שהרע בסוף הוא לא רע. בסוף, כמו שאמרנו, הרע אפילו הוא טוב. הוא טוב כי הוא עזר לי, כן? כי הוא עזר לי להתגבר. הוא עזר לי להתגבר. ואם הייתי בורח, אם הייתי מנסה לברוח, אז היה לך שירות לאומי קשה, בסוף יצאת ממנו ברכוש גדול. הלוואי, אה? בעזרת השם. יצאת ממנו ברכוש גדול. וואי, היה מאתגר, היה קשה. אז הרכוש היה גדול. כי הרווחתי, כי נאבקתי, אז ניצחתי גם, כן? אבל אם אתה בורח, לפעמים תצא ברכוש קטן, אז חבל. כי אתה לא קיבלת את הכוחות שהיית יכול לקבל, כן? את העוצמות שהיית יכול לקבל, כן? כי בכל מאבק בסוף אתה מקבל כוח ועוצמה, כן? ומתגבר ומנצח, כן? זה הנקודה. רציתי לשאול משהו, רק כן.
פרעה
הוא סמל הניסיונות? פרעה הוא מסמל את היכולת שלנו לעמוד מול עוצמות של רוע. עוצמות, אתה יודע מה זה בו? ולהתגבר עליהן. ואז אתה מספר באוזני בנך או בן בנך, ואתה אומר לו, וואו, איך התגברנו. אז רק סיפור לסיום, מה יצא לי? אבל אנחנו, כשעברנו ליישוב עתניאל, עברנו לקרוון בהתחלה. אתם יודעים, היה לנו בית בירושלים לעבור לקרוון, אז אני לא מאחל לכולכן לגור בקרוון, בסדר? סתם, כי זה לא היה לי נחמד, אני מודה ומתוודה. כי אתה הולך לישון, אתה שומע פתאום את התמונה נופלת, סתם, אי אפשר לתלות שם כל כך דברים, בום, כן? וגם העניין החברתי שם, אתם יודעים, כל אחד מדובק שם, יש שם דיבוק יותר מדי קצת. של אחד לשני, ואני למשל אוהב קרמבו, ואז אשתי הלכה פעם לקנות לי קופסת קרמבו, והיא חזרה לשכונת הקרוונים, ואז הם, וואי, מה לא הלך לי שם בשכונת הקרוונים, איזה קרמבו אתה אוהב, לבן, נחום, ועשו לי שם, מה יש על השלמים? כולם שם היו יותר מדי, היה שם דיבוק יותר מדי, אבל לא זה עיקר מה שרציתי בסיפור להגיד. אז דיברתי עם איזה תמיד חכם, ואמרתי לו שזה קשה לי, הם גורגו בקרוון. אז הוא ענה לי כמו בערך הפסוקים פה, למען תספר לבנך ולבן בנך, את אשר גרת בקרוון, ולהראות, גם אנחנו גרנו פעם בקרוון, ותראו, ברוך השם, נגאלנו ויצאנו לבית, אז זהו, אז אני מספר לכם, כן, את זה. שאם תהיו זוגות צעירים ותגורו בקרוון, תדעו שאפשר להתגבר בסוף ולנצח את המאבק בקרוון, אה? ולהגיע בסוף לבית, ובסוף, בעזרת השם, כשתעבירו שיעורים, תגידו, לי הוא אמר, תגיד פעם, גם סבא גר בקרוון, כך זה רבה ממך. תעבירו השיעורים, ואז תספרו גם אתם לנכדים שלכם בעזרת השם, שגם אתם גרתם פעם בקרוון ויצאתם, ולמען תספר. אז לפעמים לברוח זה לא השיטה, כן? צריך לגור בקרוון ולנצח אותו, מה? לנצח אותו. ואחרי כל זה, בכל זאת, אני מאחל לכם שיהיה לכם התמודדויות, אבל תגור בבית, זה יותר טוב, זה לא יהיה, גם אין פחות. טוב, שלום בינתיים.